אנחנו בשיעור תורה שבכתב ותורה שבעל פה, חלק שלוש. בחלק הראשון, בשיעור הראשון, למדנו את המדרש של הקוטים, שהרעיון שם היה רק דבר אחד, להסביר שהמקור של תורה שבעל פה בשורשו יותר גבוה במקור של תורה שבכתב, כי הוא שייך לצד הכללי של התורה, לתכלית הכללית של התורה, לעומת התורה שבכתב, שהיא יותר שייכת לצד של עבודת השם הפרטית. וזה הסביר לנו איך הקוטים מתקדקים במצוות יותר מישראל, למרות שהם לא יהודים פחות במקור, כי הם אמרנו שיש התאמה בין עבודת השם הפרטית לבין דקדוק במצוות. נתנו הרבה דוגמאות לדבר הזה ולא צריך לחזור על זה עכשיו. זה דבר ראשון. בשיעור השני אנחנו התחלנו להסביר את המושג תורה. בשלב ראשון עברנו על מעמד הר סיני, התחלנו להסביר מה היה במעמד הר סיני. למעשה אנחנו נמצאים לקראת הסוף של העניין הזה, אז בואו נזכר מה אמרנו. דבר ראשון, למדנו פסקה מהרמב״ם שבה התברר שכל המושג של וירד השם על הר סיני או משה עלה אל האלוהים, הכוונה במחשבה. מה זה נקרא שהשם יורד על הר סיני? מה זה נקרא שמשה עולה? מה זה נקרא שהשם יורד? כן.
משה מתעלה.
מה הכוונה מתעלה? מה זה נקרא לעלות במחשבה? בוא נקרא, מה זה נקרא לעלות בכלל?
ללמוד.
מה? להתעסק בדברים חשובים נקרא לעלות. מה זה נקרא שהשם יורד?
בתסקויות הכלליות ביותר.
לא, שהשם יורד, מה זה נקרא? מה?
יורד מגדולתו
בשביל... כל הזמן מופיע בעולם. שהשם יורד, מה הכוונה? לא שמשה יורד, שהשם יורד. נכון. שהוא מופיע בהתגלות מסוימת. למשל נבואה זה מקום שהשם יורד. נכון? למשל אברהם, אחרי שהוא גמר להתנבוא, כתוב שהשם עלה מעליו. מה הכוונה? שנפסקה הנבואה, זה נקרא שהשם עלה. שהתחילה הנבואה, זה נקרא שהשם ירד. כי יחסית... יש פה דפים, זה דפים הבאה מקודמת, אבל לא אכפת לי שחרו עוד, אבל אין פה ביקוש היסטרי בינתיים לדפים האלה, אז אתם לקחת. אז כמו שאמרנו, מה זה נקרא שהשם ירד? הכוונה שמתחילה להופיע נבואה, או התגלות מסוימת. לא דווקא נבואה, כל מקום שמבינים יותר טוב את ההופעה האלוהית בעולם, זה נקרא שהשם ירד. איזה עוד אפשרות יש שהשם ירד שמזכיר אותה הרמב״ם שם? לא בצורה של התגלות, אלא מה? הרמב״ם אומר את זה בפירוש. שמה? לא, דבר עכשיו שהשם ירד. אני לא שואל עכשיו מה זה שמשה עלה, אני שואל מה זה שהשם ירד. כן, זה כבר אמרנו, זה צורה של התגלות נבואית. אבל מה זה נקרא עוד שהשם ירד, חוץ מהתגלות נבואית? רק שנייה. כמה, מה קורה אתם נכנסים? אתה רוצה דף גם? כן? אתה רוצה גם דף? טוב, תן גם לחבר את אחד. אז אולי אתה רוצה דף? לא דווקא עונש, אלא כל מקום שמופיע, כל מקום שמופיעה השגחה אלוהית נגלית, זה נקרא שהשם ירד. למשל במבול כתוב שהשם ירד לראות מה קורה, נכון? או לפני דור הפלגה כתוב שהשם ירד לראות מה קורה. מה הכוונה השם ירד? לא הבנתי. הראשון מדובר שהשם הופיע בצורה מושגת באופן שכלית, והשני אומר שקרה פה בעולם משהו, נגיד קרה צונאמי, זה נקרא שהשם ירד והצבנות נתנני. לא, לא תמיד זה בצורה שאתה שם לב שזה משהו שהוא נגד הטבע הנורמלי. מבין, בדרך כלל סתם אנשים יוכלים לבור ולמתים, אולי צונאמי זה לא דוגמה טובה, אבל המבול זה דוגמה טובה. או דור הפלגה, אתה רואה שיש פה הופעה ניסית שהיא שונה מהמציאות הטבעית. מבין, זה נקרא שהשם ירד. אז מה?
עכשיו בדוגמה שקום בעמורה,
זה מה שהשם בא לראות, האם עשו קלה ואז הוא שלח את המלאכים. אז השם שלח את המלאכים, כיוון שהוא הופיע פה הרצון להשמיד את סדום, אז השם מתחיל להפעיל את זה, אז הוא שלח את המלאכים, נכון? אז הירידה היא כדי להתגלות בשריפת סדום, אני יודע מה, השמדת סדום, לא משנה איך זה נקרא. בסדר? טוב. אז אנחנו התחלנו בזה שהסברנו מה זה נקרא שהשם עלה, השם עלה או השם ירד. מה זה נקרא שמשה עלה או משה ירד? כמובן זה לא באופן פיזי, שמשה עולה אל האלוהים הוא לא עולה לשום מקום פיזי. שהשם יורד על הר סיני זה לא שהוא ירד עכשיו עם האונייה, עם החללית שלו. אלא הכוונה, שמופיע נבואה זה נקרא שהשם ירד, ושמשה מבין, או כל אדם שמבין ברוחנית זה נקרא שהוא עלה. אז זה היה השלב הראשון. בשלב השני, התחלנו לטפל במושג מעמד הר סיני, והשאלה הראשונה שאלתי אתכם הייתה מה קיבלו במעמד הר סיני? היה בזה כמה דעות, שהדעה האמיתית בסופו של דבר הייתה שלא קיבלו כלום. הדבר היחיד שקיבלו שם זה משהו רוחני. פיזית לא קיבלו שום דבר. את הלוחות קיבלו 40 יום אחרי, את הלוחות הראשונים שנשברו לצורך העניין, קיבלו 40 יום אחרי בכלל. ואת ספר התורה בכלל כתב משה בערבות מואב, בכלל חודש לפני שהוא נפטר, נכון? לפני שהוא מת, נכון? אז למעשה לא קיבלו שם לא את התורה הזאת שמונחת בארון, ואפילו לא את לוחות הברית, כי כל זה קיבלו אחרי זה. אז מה כן קיבלו שם? פיזית? לא קיבלו שם פיזית כלום. אז מה קרה שם בכל אופן? אז אמרו לי, קיבלו את כל התורה כולה, אבל מה זה כל התורה כולה? גם את הפרטים ראינו שלא. לפחות לא בצורה נגלית. זה לא שמשה רבינו אמר עכשיו את כל התרי"ג מצוות מכל פרטיהם ובדקדוקיהם. זה לא מה שהיה שם, היה שם משהו אחר. מה היה אמרנו? אמרנו, זה סוג של כוח, של אנרגיה, של רצון. היה שם שינוי בהופעה הנפשית, נכון? היה שם אנשים נכנסו לתנור עם מצב א', יצאו מבושלים עם מצב ב'. זאת אומרת, עם ישראל, גם בפרט וגם בכלל, נכנסו בתור אנשים עם נשמה מסוימת, ומעמד הר סיני שינה אותם, הפך אותם לאנשים אחרים, גרם להם אופי עצמי אחר, שהמשמעות שלו זה הרצון להידבק אל השם. אז למה, מי זוכר, קוראים לזה תורה שבכתב? אם ככה, אמרנו ש... למה קוראים לזה תורה שבכתב, אם זה לא כתוב בשום מקום? איפה זה כתוב? כתוב בלב, נכון? מה הכוונה שתורה שבכתב כתובה בלב? מה הכוונה לכתוב בלב? הכוונה, כמו שאמרנו, לשנות האופי העצמי. כשאדם משתנה, זה נקרא שכותבים לו על הלב משהו אחר. לכולנו כתוב משהו על הלב. כשנולדת, היה כתוב לך משהו על הלב. היה כתוב לך על הלב שאתה בן אדם ויש לך מוסר טבעי מסוים, נכון? מי שהיה במעמד הר סיני, או כל עם ישראל למעשה מהרגע הזה והלאה, אז כתוב לו על הלב עכשיו עוד דברים, דברים אחרים, שמשמעותם הרצון להידבק בהשם. אז מעמד הר סיני משמעותו במקרת התורה שבכתב שבו. משמעותו לשנות את האופי העצמי, לכן קוראים לזה תורה שבכתב. השלב הבא שאנחנו הסברנו זה שלמעשה במעמד הר סיני יש פה מציאות של בדיעבד, בדיעבד. כשלכתחילה מעמד הר סיני היה צריך להיראות אחרת, ורק בדיעבד הוא קרה כמו שהוא קרה, שראינו את זה בזה שכתוב בסוף עשרת הדיברות, אחרי עשרת הדיברות, כתוב וכל העם רואים את הקולות, נכון? ואז הם ברחו אחורה, וינו ועמדו מרחוק. נכון שזה כתוב אחרי, וכמו שאמרנו, כל הדברים האלה, כיוון שהם קורים במקביל, אי אפשר לכתוב אותם בבת אחת, אבל הכוונה שחלק ממעמד הר סיני זה שעם ישראל נפשית לא היה מוכן לקבל את התורה, בשלמותה, ישר מפי השם. אז לכן הם קיבלו, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, זאת אומרת, זה קיבלו מפי השם, אחרי זה כבר לא רצו לקבל יותר, ומשה רבנו הוא זה שקיבל את התורה בשבילם, ומשה אמר להם. זאת אומרת, עם ישראל קיבל רק חלק מעשרת הדיברות באופן ישיר מהקדוש ברוך הוא, ושאר הדיברות הוא קיבל מפי משה, שזה נקרא בדיעבד, כי הקדוש ברוך הוא התכוון לתת את כל הדיברות לעם ישראל ישר מפי השם. זה מה שגם משה אומר להם, ששמים להם שם בפרשת יתרו, הוא אומר, לא, אל תברחו, כי זה רק השם רוצה שתהיה יראתו על פניכם, אבל מצד האמת יותר טוב לשמוע ישר מפי השם. אבל בכל אופן עם ישראל לא מקבל את זה ולא שומע ישר מפי השם, ולכן יש פה ירידה שמתבטאת בזה שמופיעות הלוחות הראשונים, שתכף נזכיר מה הכוונה בהם. עכשיו רק לסדר את הראש, מה זה נקרא לשמוע מפי השם או לא לשמוע מפי השם, מה זה משנה? העיקר שאני יודע שכתוב שמור את, זכור את יום השבת. מה אכפת לי אם זה השם אמר או משה אמר? כן, מה התשובה? רגע, מה? מי? חוץ ממך. אתה יותר מדי תלמיד מבריק פה, אתה מחכה לכולם. מה?
מה שהשם אמר אתה לא יכול, זה נכון כאילו לגמרי.
נכון, יפה מאוד. מה שהשם אמר, כמו כל דבר שהשם אמר, שהשם אומר זה הכוונה בריאת מציאות חדשה, נכון? זה נקרא שהשם אמר. הרי כל השם ברא את העולם במאמרו ברא שחקים, נכון? 10 מאמרות שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה 10 פעמים שכתוב בספר בראשית, ויאמר השם. כתוב שם 9, אבל כתוב בראשית גם כמאמר הוא. אז אמירה 30 זה יצירת מציאות. אז לשמוע ישר מפי השם, הכוונה שהמציאות נקבעת בצורה יותר שלמה. עכשיו, לשמוע מפי משה, זה אומר שגם כן יש פה את הפוטנציאל, אבל בפועל זה כבר פחות חקוק בלב, לפחות בצורה הנגלית זה פחות חקוק בלב. אז אמרנו שמשה רבינו נתן את התורה, ולכן בני ישראל קיבלו ישר מפי השם רק את שתי הדיברות הראשונות. עכשיו, מלי ש... מה? לא שמעתי. יש הבדל בין החקיקה בלב לבין היכולת השכלית והמחשבתית, זה לא אותו דבר. תראה, כל עם ישראל יש לו תביעה נפשית לעבוד את השם. יש אחד שהוא יותר מבין, אחד שהוא פחות מבין. לא קשור לזה שכולם רוצים ומחוברים אל השם, אותו דבר, מבין? כן, מה?
אז שני הדיברות הראשונות הם יותר חזקות
כן, תכף אני אסביר בדיוק למה יותר חזקות. בדיוק על זה אני אדבר. נכון, תכף תראה את זה בחיים. בדיוק על זה אדבר על זה. טוב, הדבר האחרון שנדמה לי שאמרנו בשיעור הקודם, אם אני טועה תקנו אותי, אבל זה הדבר האחרון שאני זוכר שאמרנו, זה להסביר איך היה נראה עם ישראל אם היו מקבלים את הדיבור... אמרתי גם למה לא רצו לקבל. איך היה נראה עם ישראל אם היו מקבלים את הדיבור ישר מפי השם? אז אמרנו, זה כמו אברהם אבינו שנעשו לו שתי כליותיו כשתי רבנים. זאת אומרת, המצוות היו הופכות להיות חלק מהטבע העצמי.
כמו שהוא רוצה לנשום, אז הוא רוצה לקיים מצוות?
כן, בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, כשהוא מנסה להדליק אש בשבת, זה מגיל אותו, זה כמו לאכול ג'וק. הוא לא יכול, זה מגיל אותו. חוץ לשורה תפילין, עכשיו מתחיל לזול לו רובץ עצמי. מבין? זה נקרא לקבל את המצוות בשלמות. זאת אומרת, זה חלק מהטבע שלך, כמו שיש דברים שאתה רוצה באופן טבעי, ואתה לא רוצה באופן טבעי. המצוות היו חייבות להיות חלק מהטבע העצמי. יפה מאוד, אמרת, נכון. מה? לא, כבר שאלו אותי את הפעם הקודמת, ואם לא שאלו, אמרתי בעצמי. זה לא סותר את הבחירה החופשית, זה רק הופך אותה לאחרת. כאילו נתתי דוגמה. יש אנשים שמעשנים, הם יודעים שזה רע, נכון?
לא נגלים
מזה. מה? לא נגלים מזה, אבל הם יודעים בשכל לפחות שזה רע. נכון, אתה צודק. הם לא נגלים, זה לא דוגמה מושלמת, אבל זה דוגמה קרובה. תראה, האדם הראשון הוא כן היה במדרגה הזאת, אני חושב, ובכל אופן חטא. משה רבינו בעצמו חטא במסע ומריבה, נכון? משה רבינו בעצמו חטא. הוא היכה בסלע ולא דיבר אליו, נכון? עכשיו, איך זה קרה? כי משה שגג, הוא לא התכוון, הוא שגג. זה כמו שהסברתי לכם בסוף, ובזה אני כבר יכול להזכיר את הדבר האחרון, למה הם לא רצו לקבל את זה? וזה גם אחריות, לקבל ישר מפי השם זה אחריות, זאת אומרת, פה אסור לך לעשות טעויות, כמו עם המכונית שלנו של פעם הקודמת. איזה מכונית אמרת? מה אמר לי להגיד? פרשה. פרשה? לא, היה משהו אחר. פרשה. נתתי דוגמה לא מספיק עדכנית כנראה הפעם הקודמת. אני חושב שתקנו אותי שזה נתת דוגמה למכונית עוד יותר טובה. בסדר? אז קיצור, זה כמו עם הסמטאות של עיר העתיקה עם המכונית המטורפת. אז משה רבנו נמצא במצב הזה. פעם אחת הוא שוקד, בגלל זה הוא כבר לא נכנס לארץ, אתה מבין? לא משגגה,
אלא גם ב...
לא משגגה, בסדר, אבל זה הכל, זה סוג אחר של יצר הרע, בסדר? יש יצר רע, אבל הוא אחר. טוב, הלאה, ממשיכים יעניים. עכשיו אנחנו צריכים לעבור לשלבים של לוחות ראשונים ושניים, אבל לפני זה אני באמת יענה על מה שאתה שאלת. זה השלב הבא. יוצא לפי מה שאמרנו, שאנוכי ולא יהיה לך נמצאים אצלנו בנשמה אחרת משאר הדיברות, נכון? כי זה שמענו ישר מפי השם. עכשיו תראו שזה בדיוק ככה. אנוכי ולא יהיה לך זה למעשה מצוות האמנת האלוהות ומצווה לא לעבוד עבודה זרה, נכון? למעשה אנוכי זה שורש כל העשה ולא יהיה לך זה שורש כל הלא תעשה, נכון? אנוכי זה מצוות, מה שהרמב״ם כותב, מצוות אמנת האלוהות, זה המצווה הראשונה בתורת המצוות, בספר המצוות, ולא יהיה לך זה לא לעבוד עבודה זרה, בסדר? עכשיו תראו ששתי המצוות האלה באמת נמצאות במצב הזה שאמרנו, שאי אפשר אחר. טוב, דבר ראשון, עוד אומר על המצווה הראשונה, שמעתם שהמושג שאומר יהודים מאמינים בני מאמינים? כן? לא. עכשיו תגידו, אין מאמינים בני מאמינים. אף אחד לא מאמין, כולם בטלנים הולכים לים בשבת, נכון? איזה מאמינים בני מאמינים? כן, מה התשובה? יהודים מאמינים בני מאמינים, ככה אומרים. לכאורה, זה מתאים למה שלמדנו עכשיו, שהדיברה הראשונה, שהיא מצוות אמנת האלוקות, היא טבועה על יהודים בלב, לא יכולים לא להאמין. הם פשוט לא יכולים, גם אם רוצים לא יכולים לא להאמין. בסדר? רק שנייה. שנייה, רק רגע. יהודים לא יכולים לא להאמין נקודה, על זה נאמר יהודים מאמינים בני מאמינים. בסדר? יופי. עכשיו, איך אתם מסבירים את זה לעומת העובדות המצערות בשטח? כולם בטלנים, ולא רוצה להגיד עוד כמה מצוות שקוראים ליהודים לפעמים עושים. בקיצור, לא מאמינים בני מאמינים. מה התשובה?
זה לא סופר.
נכון, למה?
יש את המעשה שלהם,
שהם
מאמינים.
זה לא תזה לי תשובה טובה, זה לא חוכמה. גם בשבת זה ככה, יש את הלב, יש את המעשה, אם תגיד. אני בא להגיד שמצוות האמונה שונה ממצוות שבת למשל. אם זה שמור ישר מפי השם ואת זה לא, וזה צריך לראות את זה בפועל. כן, דבר.
זה לא משהו רק אינטלקטואלי.
מצוין, איש כוח, מצוין, עכשיו תסביר יותר טוב. נכון.
זה היחס לאלוקות.
נכון, יפה.
הם צבעה מחוברים אל
ה... נכון, עכשיו תגיד את זה עוד יותר טוב ואז זה יהיה מושלם. לא בסיסמאות דתיות, תגיד את זה בצורה שאפשר להבין.
כל מה שהם עושים בעצם זה חלק מה...
איך רואים את זה?
רואים את זה?
אתה יודע. זה אתה אומר, נו, אז מה?
בהשפעה קיום ו...
כן, תגיד עכשיו בעברית שכולם מבינים, לא בסינית עתיקה.
שאנחנו רואים שעם ישראל, לכל דורותיו,
מה?
מיוחדים יותר מ...
תגיד בצורה שקשורה לאמונה, לא לסתם דברים, מיוחדים, בסדר, יש להם קרניים.
אנחנו רואים שעם ישראל יש לו תכונות על טבעיות.
טוב, זה לא טוב. זאת אומרת, עד עכשיו היה טוב, עכשיו אתה מדרדר. אני רוצה תשובה, הוכחה פשוטה, ראייה פשוטה, לא משהו מרחב. כן. בואי נגיד קודם מה אומר, אחרי זה נראה, תגידו, תדור על תקופת שלב. א', בוא נעשה, אתה רוצה להגיד משהו? לא, אולי, מי יודע?
כן? תמיד נשארו מאמינים
בעם. תגיד, תמיד יש כמה צדיקים. כל עם ישראל, הרעיון הרי בא להגיד שיהודי לא יכול לא להאמין, גם אם הוא לא רוצה, כי זה הוא שמע ישר מפי השם, נכון? לא, אבל דבר שכל יהודי תמיד חייב כל הזמן להאמין. כמו הדוגמה שנתתי עם הג'וק. מבין מה אני אומר? לא שמונה יהודים מתוך 5,000. כולם. כן, עוד מישהו שאני אסביר. מה? איך יודעים את זה? זה סיפורים
פתוחים. איך יודעים את זה? רואים שמאז ומתמיד, תמיד אחר כללי, כולם...
כן, יופי, אתה תירוץ דתי נהדר, אבל מי אומר זה נכון? טוב, אני אסביר לכם, אני אלך בכיוון שלך, אבל אני ממשיך את זה, תראו. אתם שכחתם מה זה אמונה. אתם חושבים שאמונה זה מה שאדם אומר. בזמן שלמדנו בשבוע ראשון השנה, שאמונה זה הנקודה הפנימית של החיים. אמרתי לכם שטרומפלדור מאמין ביישוב ארץ ישראל יותר מהשמנים בניו יורק, נכון? למרות שהשמנים בניו יורק אומרים כל יום 3 פעמים, לא, הם אוכלים 8 פעמים ביום, כל יום שהם אוכלים אומרים בוני ירושלים, ירושלים אין את הסבתא שלהם, לא צריכים להגיד בכל זה בוני ניו יורק, נכון? הם אומרים, יופי, אז הוא אמר. זאת אומרת, אמונה זה דבר ראשון חיים. מה זה עכשיו נקרא להאמין בהשם? בוא תתרגמו כמה דברים ביחד. מה זה השם? אנחנו לא יודעים, איך אנחנו מבינים את השם, מכירים את השם דרך? דרך החיים, נכון? מה זה נקרא אם ככה להאמין בהשם? זה אותה אנרגיה שדיברנו שבמעמד הר סיני. איך היא מתבטאת בפועל אצל אנשים רוחניים? איך היא אמורה להתבטא בזה שאנשים רוצים להידבק בהשם, או במילים פחות דתיות, רוצים להיות הרמוניים עם המציאות, נכון? יש להם אנרגיה לחיות על פי חוקי השם, נכון? יופי. אז מה אנחנו רואים אצל יהודים בכל הדורות, כולל חילונים דתיים וכולם, תמיד הם נמצאים בקדימה, במהלך המוביל של כל תנועה רוחנית חדשה, כל תנועה אידיאליסטית, יש שם יהודים בפרונט, נכון? בקומוניזם הם לא דתיים. אבל לא יודע, 50%, 80%, 70%, לא יודע, מהקומוניסטים, זה היו יהודים. סוציאליסטים זה יהודים. הנאצים גם כן היו אם היו בעיר, רק לא קיבלו אותם. פשוט לא רצו שגם הם יהיו. אז אחרת גם הם היו שם, 80% מהנאצים גם כן היו יהודים. כל תנועה רוחנית, כן? יש יהודים שמקדמים אותה. עכשיו, לא רק זה, תסתכלו עכשיו, תראו את השמאלנים האלה, החביבים שלנו. תראו שזה בדיוק הוכחה למאמינים בני מאמינים. כי הטיפשים האלה באמת אוהבים את הערבים, אתם מבינים? למה הם אוהבים את הערבים? כל דבר נורמלי, הוא מבין שזה האויב שלך, אז בוא תהרוג אותו, תגרש אותו, לא יודע מה אתה עושה, תלחם איתו, בסדר? הרי זה ברור שהם אויבים שלנו, נכון? הערבים, נגיד, לא נגיד כבר ערביי ארץ ישראל, נגיד, כן? אבל כל החמאסניקים שם בעזה, מה אתה חבר שלהם בכלל? הם סתם שונאים אותך, רוצים להרוג אותך עם כל האיראנים. למה היהודים, היהודונים האלה, סליחה, הם לא ממש רוצים להשמיד אותם מעט בני האדמה? תשובה, כי הם באמת אוהבים את כולם. הם באמת אנשים אידיאליסטים, לא כולם, תמיד יש רצים, תמיד יש רצים שמתחבים אחרי אידיאליזם. אבל במקורם הם אנשים טובים, זה הכול, הם באמת יהודים, אתם מבינים? זאת הבעיה שלהם. הם יהודים, אז הם מאמינים עכשיו באידיאלים המטופשים שלהם. אבל הם באמת מאמינים באידיאלים שלהם, באמת מוכנים עכשיו ללחם על אידיאלים, עוד פעם אני אומר, המטופשים שלהם. כי זה נקרא מאמינים והם מאמינים, אתם מבינים? יש להם תמיד אנרגיה, רק האנרגיה, כמו שלמדנו בשיעור על ההשגחה, יש כיוון ויש... יש כיוון ויש עוצמה, נכון? אז בסדר, אז הכיוון שלהם עקום, אבל העוצמה זה יהודי. אז ההוכחה שיהודים הם מאמינים זה בגלל שתמיד יש להם אנרגיה לדברים רוחניים. מבינים? תמיד עומדים בפרונט של כל המלחמות הרוחניות. אז זה אתם רואים שיש להם מצוות אמונה בלב, הבנתם?
כן, מה אתה אומר? ורוב האנשים, כמו שאמרת, כולם הולכים להם, ולא אכפת להם.
אז אני מסביר עוד פעם, לניגלה לא אכפת להם, אבל בסוף אנשים אידיאליסטים, יש להם תביעה פנימית. אני אומר, בסטטיסטיקה היהודים תמיד לפני כולם בכל הדברים הרוחניים, האידיאליסטיים, אתה מבין? לא פעם, זה מה שאני אומר, גם היום.
לא, היום אנשים לא אכפת להם גם לא מאידיאלים של שמאל, לא אידיאלים של ימין, לא אכפת להם.
זה לא נכון. הסיבה שלא אכפת להם, אני אסביר לך, אני רואה את זה גם מבחינה חילונית ואני רואה את זה בכלל. הסיבה שלא אכפת להם, כי כבר לא יכולים להאמין בכלום, בניגלה, לא בפנימיות. יש להם אנרגיה, אבל לאן היא תלך כמו שלמדנו בשיעור ספקנות, נכון? ברור שהכל שטויות, זה שטויות וזה שטויות. אנשים אין להם, אין להם אפיקים עכשיו לנתב את אותה עוצמה. כי בפועל הכל נראה שטויות, אתה מבין? אבל תן להם אפיק, תראה שכולם רצים לשם. רק צריך למצוא את האפיק שיתעל את האנרגיה הזאת בצורה שהיא מובנת, בצורה שהיא גם יכולה להתלבש על השכל, ואז תראה שכולם רצים אחריך. טוב, אז זה הדוגמה הראשונה. זה החלק הראשון, הדוגמה הראשונה. לגבי הדוגמה השנייה, שלא יהיה לך, אז איפה רואים את זה? עם ישראל עבד עבודה זרה יותר בכולם, כמו שכתוב במהר"ל, נצח ישראל פרק שני, אם אני לא טועה. או בגבורות השם, כן, נצח ישראל פרק שני, אם אני לא טועה, או שלישי או שניהם. כן? אז הנה עם ישראל עובד עבודה זרה, מה אתה אומר שיושב להם בלב לא לעבוד עבודה זרה? מה התשובה?
בלבלו. הם מי שדחו את כל האלילויות, זאת אומרת, הם מי שבעצם הפי, בגלל היהדות הם הנצרות וזה
ה... נפלא. אבל אני שואל למה, איך רואים, תזכור שזה צריך להיות אצל כל יהודי בלב. לפחות אתה אמור לראות את זה סטטיסטית, לא משהו כזה שעכשיו זה רק כלל. כן, מה? לא שמעתי. מה?
כיוון לא נכון.
זה לא חטא. זה לא מספיק טוב. זאת אומרת, זה לא, זה כאילו מה שאומר המהר"ל, המקרה לא יתמיד ואינו הרבה. זה אתה יכול להסביר את חטא העגל, אתה יכול להסביר במשך 1,000 שנה כולם רוצים עובדי עבודה זרה, לא יודע, הרבה מאוד עובדי עבודה זרה. זה יכול להסביר את נקודה. לא יכול להסביר את הכל, מה?
זה תמיד בא בעקבות
התבוללות. מה זה התבוללות? בארץ איזה התבוללות? לא טוב. כן, עוד מישהו. מה?
בגלל הפוטנציאל הגדול שלהם, אז דווקא יש להם יותר יצרה במתקן.
זה אמרנו ולמדנו בשיעור על הסדר שלך, וזה גם נכון. אבל עדיין, אני הייתי מצפה, לפי מה שלמדנו עכשיו, שהנושא של עבודה זרה, הם יהיו נגד באופן טבעי. בלי קשר למה שאתה אומר. נכון, יש להם יצרה, אבל זה צריך להיות ברור להם, זה לא נכון, כמו שאמרנו על האמונה. כן, אני אסביר לכם, מה התשובה? לא. זה קשור לעבודה זרה.
הם
כל פעם בודקים, אבל... אם עובדים עם הסכם, רואים שעבודה זרה, זה לא נכון. כן, אני אסביר לכם. תשובה, הם לא עובדים עבודה זרה. עכשיו אני אסביר. כתוב, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות. הם לא מאמינים בשטויות האלה באמת. אלא מה, מחסוקים שם בחורות בחינם ועוד עושים איזה אידיאל, מה אכפת להם? אז זה כתוב בפירוש, לא עבדו ישראל עבודה זרה כדי להתיר להם עריות. זה כתוב בפירוש, תראו עכשיו את כל אלה שהולכים להודו לכל מיני כאלה, באמת מאמינים בעניינים המטופשים שם? לא, מה? יש שם כל מיני חינגות מה שנקרא, מה אכפת לו? גם הוא שם קופץ שם מול הפסל וכולם. אף אחד הרי לא מאמין בזה באמת, שהפסלים ההודים האלה יעזרו לו, נכון? אני חושב. לפחות המשפט שאמרתי, מה? כן. זה מה שאתה לא מסוגל להבין, כי אתה יהודי והיית בהר
סיני. אמרת שזה הבנה שכלית. השכל שלהם גם מבין את זה.
עובדה שהם מאמינים בזה.
הם מאמינים בזה, כמו שיהודים מאמינים בזה.
לא, אני אומר לך ש... אתה מאמין בזה?
לא.
לא. תלך לחברים שלך, חילונים, לא יודע, תמצא מישהו שאתה באמת מאמין בשטויות האלה.
אולי גם הגויים מאמינים בזה רק כדי להתיר לעצמם את המצוות של בני נוח שאסור להם לעשות כאילו... אולי. אבל על פניו זה לא נראה ככה, כי הם לוקחים את זה ברצינות שם.
ככה זה נראה.
כשהיהודים עובדו עבודה זרה, הם עקרו את זה תורה.
אז אני אומר תשובה שלא. אז התשובה היא שכנראה לא.
אדם שלקחו את ה... לקחו, איך נקרא, את הכהן, את הכהן של דן, לא שאתה כזה, עם האחרון
שלנו,
ולקחו את זה, וזה היה...
נדיר עוד פעם. יש לי ראייה למה שאני אומר. הראייה הזאת, כיוון שאני לא חייתי בתקופה הזאת, לא אני ולא אתם, אני לא יכול להוכיח אותה כמו מה שאמרתי עכשיו. כמו על הדוגמה הראשונה. ואני אומר, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות. מזה אני לומד בעניין אב, שכל מה שעם ישראל עובד עבודה זרה, זה לא, חבר'ה די, זה לא בגלל שיש להם נטייה נפשית אמיתית לעבודה זרה, אלא זה טכניקה להשיג משהו אחר. או שזה עריות, או שזה השפעה, או שזה כבוד, או שזה קשפים, אולי בהנחה שנגיד אולי קשפים עובדים, אז לעשות את זה קשפים ולהוריד אש, גשם של אש מהשמיים. אבל הם לא מאמינים באמת שעבודה זרה זה דבר אמיתי. עבודה זרה זה אומר שאין לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, זה משהו נגד הקדוש ברוך הוא, זה לא שייך אצלנו. טוב, בוא נמשיך הלאה, כי אנחנו לא נגיע לתורה שבכתב תורה שבעל פה היום, וזה לא קריטי, זה רק היה להראות ששתי הדיברות הראשונות הן באמת עובדות לפי מה שאמרנו. בסדר, אז בוא נמשיך הלאה. טוב, אז למעשה גמרנו להסביר עכשיו את החלק הראשון במתן תורה, שבו איך היה צריכות לכתחילה ומה קרה אחרי שבדיעבד עם ישראל לא קיבל, לא שמע את כל התורה מפי השם. עכשיו, בשלב הבית קיבלנו את הלוחות הראשונים. איך היה נראה העולם אם היו נשארים הלוחות הראשונים ומה הנקודה בלוחות? אז עכשיו יש לנו שתי עובדות על הלוחות הראשונים שלמדנו במדרשים. עובדה ראשונה שאנחנו יודעים על הלוחות הראשונים, שכתוב, אלמלא נשתברו לוחות ראשונים, לא נשתכחה תורה מישראל. בסדר? זאת אומרת, אם לא היו נשברים הלוחות, זאת אומרת, אם לא היה חטא העגל, אז אף אחד לא היה שוכח את התורה. זה עובדה ראשונה. עובדה שנייה שכתובה במדרש זה שבין כל ה... בין האותיות של הלוחות הראשונים היה כתוב את כל התורה ומצוות. כל התורה הזאת שלנו הייתה כתובה שם. היית מסתכל טוב טוב של זכוכית בגדלת בין האותיות, זאת אומרת כל התורה כתובה שם. זו עובדה שנייה. בסדר? עכשיו בוא נראה מה אנחנו יודעים משתי העובדות האלה. אלף, בוא נתחיל מהעובדה השנייה. כמובן שזה ברוחנית, נכון? לא באמת שאני חושב שאני מסתכל עם זכוכית מגדלת, רואים שם אותיות קטנות, אלא מה זה בא להגיד? זה בא להגיד שלמעשה, הרי כמו שאמרנו בשיעור הקודם, יש פה תהליך של נדידת התורה מבפנים החוצה. נכון? לכתחילה כל התורה, גם בצד הנגלה שלה, גם בצד הפרטי, המעשי שלה, הייתה אמורה להיות כתובה ללב. כמו שאמרנו, היית צריך להבין ישר שבהלכות שבת, אני יודע מה, לא צריך להוציא יותר מ-400. בסדר? הכל היה צריך להוציא שם לך בלב. כיוון זה לא יושב בלב. אז למעשה יש פה משהו חיצוני שמזכיר לך את המצוות, ואז זה מתלבש על הפוטנציאל הפנימי שיש. כמו שאמרנו, הפוטנציאל נשאר. זאת אומרת, המעמד הר סיני כן עבד. כל אחד יש לו נטייה אמיתית לעבוד את השם לפי המצוות האלה, רק הוא לא מסוגל להבין מה זה באופן טבעי כמו שהיה צריך להיות, צריך משהו חיצוני, נכון? עכשיו, אם כל החטא של עם ישראל היה שהוא פחד, היה לו יראת השם ופחד להתקרב אל השם כמו שראינו בשיעור הקודם, אז אם אלה זה לא עבירה כל כך גדולה, זה לא עבירה, זה רק חוסר מוכנות. ממילא הדיברות היו מספיקות כדי להזכיר להם את כל מה ששכחו, זאת אומרת, באמת בן אדם לא היה יודע שהוא נולד שאת כל מצוות לכות שבת, אבל היה קורה, זכור את יום השבת לקדשו, ומתוך זה הכל היה מתעורר אצלו באופן פנימי. ממילא הוא היה יודע את הכל, זה המשמעות של המשפט הזה שהתורה כולה הייתה קרובה בין האותיות. הכוונה שבתוך הכלל הזה, באופן טבעי, היית יכול אחרי זה לגייס את ההבנה לכל השאר, הכל היה קורה באופן טבעי. וזה מתחבר לדבר השני שלמדו, והוא שאלמלא נשתברו לוחות ראשונים, לא נשכחה תורה מישראל. למה? כי יסוד הזיכרון הוא בנוי על קשר פנימי. מה זאת אומרת? אני אסביר. איזה דברים אתה זוכר, איזה דברים אתה לא זוכר. תמיד בחיים, לא רק בנושא הזה. כל דבר שיש לך, יש לו חשיבות אצלך, אתה קשור אליו, אתה זוכר אותו. דבר שלא מעניין אותך, אתה לא זוכר אותו. תן לו דוגמה. נגיד שעכשיו אני אגיד לכם כמה, שישה או שבעה מספרים, אני לא יודעת, אני לא עושה את זה. כמה מספרים יש בלוטו? נגיד שישה. נגיד שהמספרים הבאים בלוטו זה 6, 7, 48, 49, 31 ו-12. בסדר? אם היית חושב שאני ברצינות, לפחות 70% פה זוכרים את המספרים האלה, נכון? אם היית חושב שזה באמת נכון, זאת אומרת, זה המספרים הזוכרים וזהו. אז כולם היו זוכרים, בוא נגיד, לא יודע, כולם, אבל כמעט כולם היו זוכרים את זה, נכון? יופי, אבל מה שאם המנדדת לך להוריד את הפח, אתה שוכר אחרי שנייה, נכון? יש שום סיכוי שתזכור את זה, אתה אחרי שנייה זה מחכך מהראש ישר. שמתם לב לזה? זו עובדה יותר פשוטה, נכון? מה שהשיבת מספרים שלי. אז למה את זה אתה זוכר ואת זה אתה לא זוכר? כי זה מעניין אותך, פשוט עובד כמו שעון. מה שמעניין אותך אתה זוכר, מה שלא מעניין אותך אתה לא זוכר. יופי. אז עכשיו, אם עם ישראל היה בקשר כזה אל השם, שלפני חטא העגל, קיבלו את התורה בשלמותה, חוץ מזה ששמעו את שמונה דיברות מפי משה, ממילא לא שוכחים את התורה, כי זה היה מתיישב על הלב באופן ישיר, זה היה הופך להיות חלק ממך, ויש דברים שאתה לא שוכח לעולם, למה? כי הם שייכים לך באופן פנימי, אז אתה שומע אותם נגמר. אז אם לא היו נשברים לוחות ראשונים, זאת אומרת, היינו מדרגה של לוחות ראשונים, אז זה היה המצב של עם ישראל. מצד אחד, באמת היה צריך את הלוחות, זאת אומרת, היה צריך משהו חיצוני. אבל מהר מאוד החיסרון הפנימי היה מתמלא, גם מבחינה שכלית, בזה שהיית עכשיו לומד את עשרת הדיברות, מתוך זה הכל היה נכנס פנימה, וגם מבחינה נפשית, לא היו משכחים, התורה לא הייתה משתכחת בכלל, ומאלה זה היה המצב שלנו. בסדר? זה מה שאמרנו, מצב של דיברות ראשונים. אחרי שנשתברו הלוחות הראשונים, זה המצב שלנו היום, שזה אחרי חטא העגל, אנחנו היום במה שקרה מדרגה של לוחות שניים. לוחות שניים, זה כבר התורה הזאת שכתובה בארון שלנו, שמעשה כל התורה עכשיו בחוץ. יש את הפוטנציאל הפנימי, אבל הכל צריך ללמוד מבחוץ פנימה. שלכן יש עכשיו את הגבילים בארון, ששם כתובים כל המצוות, כל התורה כתובה שם בפרטות, ואנחנו עכשיו לומדים, לומדים תורה, לומדים גמרא, לומדים כל מיני דברים, שכדי להכניס את התורה מבחוץ פנימה, והיא הופכת לאט לאט להיות הטבע שלנו, לעתיד לבוא, הכל יחזור חזרה למדרגה שלפני חטא העגל, ולמדרגה שלפני לפני חטא העגל. איך אנחנו יודעים את זה? כתוב בנבואות הגאולה, כתוב מלאה דעה את השם כמים לים מכסים. לא ילמדו אותי מקטנם והגדולם. איך זה, מה הכוונה בפשטות? הכוונה, לא יהיה מצב שהגדולים מלמדים את הקטנים כמו היום, אלא כולם ידעו את הכל. זה נקרא מלאה דעה את השם כמים לים מכסים. הכוונה, כולם יהיו שווים לגמרי. איך זה יכול להיות כולם יהיו שווים? תשובה, נחזור למצב של מתן תורה המקורי, כמו שצריך להיות, זאת אומרת, הכל אחד, הוא יושב לו הכל בלב, למה צריך שאתה תלמד אותי? אין שום סיבה תלמד אותי, הכל... אני ואתה יודעים את הכל באופן מלא מראש, כי זה הופך להיות חזרה חלק מהטבע העצמי. אז כל החסרונות שהיו פה בדרך, הם חסרונות שעניינם להתמלא, על ידי מה שאנחנו לומדים תורה ועובדים, ומקיימים מצוות ומתאמצים. אבל המצב הזה הוא לא נאבד, הוא פשוט עבר השעיה מסוימת, עד שאנחנו נחזור למצב, חזרה של מעמד הר סיני המקורי. ואז חזרה, מה שקרה מעל דעת השם, כמה עניין המכסים, כן, מה?
זה מצב אידיאלי כזה של אחרית הימים, שכולם אותו דבר, וכל אחד יש שיטה פנימית לתורה. אז מה המטרה של הבן אדם בחיים?
ללמוד עוד תורה. בגלל שזה רק ההתחלה, אני מסביר לך, יש הרבה דברים שאתה יכול להתקדם ברוחנית, גם אם מצוות עשו לך בלב באופן מעשי. משה גם בעולם הבא משכים ללמוד תורה. כתוב, צדיקים אלה המנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כל הזמן מתקדמים, כבר אמרנו, רק עבד הכיף, זוכר? לא, לא היית, מה לעשות? אני מדבר רק על... יש לי בעיה, אני משתמש בדברים שהשתמשתי בהם. שלימדתי, בסדר, לא משנה, עניינית. יש אין סוף לאן להתקדם, גם במצב שהבסיס הוא שלם, אז מה? זה רק הבסיס. שיש לה הרבה לאן להתקדם, אבל לא יצטרכו יותר להילחם על הדברים הקטנים, אתה מבין? טוב, אז עד כאן מה? למצב של מתן תורה המקורי שלא היינו ברוכים. זה המצב של מה דעת השם, כי מה אלה יוחסים? זאת אומרת שהכל יושב לך בלב, בדיוק כמו שהיה צריך לכתחילה. טוב, עכשיו עד כאן אפשר להגיד שגמרנו לדבר על המושג תורה שבכתב, כן? לוחות השניים זה מצב אחר לגמרי בכלל, כי לוחות ראשונים זה אומר שהאיש שומע את עשרת הדיברות וזהו, לא יודע צריך שום דבר יותר, לא יודע שהוא כך לעולם כלום. חומש, אתה יודע חומש? כמה אותיות יש בפסוק בתמילה את הפילגש? אתה לא יודע, הגרא ידע, גם אני לא יודע, לא משנה, מי יודע כלום בחייך, לא יודע שום דבר בערך, אני מגזים קצת, כן, אבל הכל אתה צריך ללמוד, אתה שוכח, לומד שוכח, לומד שוכח, זה לא צורה, מה? טוב, עד כאן גמרנו לטפל במושג תורה שבכתב. הבנו, בוא נעשה סיכום, תורה, דבר ראשון, זה משהו שהוא איזושהי עוצמה נפשית, ותורה שבכתב זה מה שחקוק על הלב. עכשיו, בוא נעבור למושג תורה שבעל פה. ומתוך זה שנבין מה זה תורה שבעל פה, אז נחזור להתחלת השיעור. להתחלת הנושא, ואז נסביר סוף כל סוף למה מה שהרבתם בלוביץ' פוסק זה הלכה למשה מסיני, וזה חשוב מאוד וצריך לקיים את זה יותר מה שהתורה שבכתב. ונבין סוף כל סוף למה תורה שבעל פה יותר חשובה ויותר עליונה מתורה שבכתב. בסדר? יופ. אז דבר ראשון צריך להבין שבאמת אין תורה שבכתב בתורה שבעל פה. יש תורה אחת שהיא מופיעה בכמה כוחות. דוגמה, יש באדם נפש אחת, נכון? כמו שאמר רמב"ם אומר, רק היא מופיעה בכמה כוחות. למשל, לאדם יש שכל ודמיון. זה לא שני אנשים, יש יצור מר שכל ומר דמיון. זה לא עובד כבר. יש בן אדם אחד שמופיע בהרבה כוחות. מופיע ברגש, מופיע בדמיון, מופיע בשכל, אבל באמת צריך קודם להבין שיש בן אדם אחד. כנ"ל יש תורה אחת. התורה היא אחת. השם נותן אותה בבת אחת את כל התורה האחת. עם כל העוצמות הנפשיות שקשורות לתורה האחת. אלא אנחנו, אחרי זה, מצד ההבנה שלנו, אנחנו מבינים שיש פה שתי הופעות של אותה תורה. מה שקוראים תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ומצד האמת, כל הכוח הזה הוא מופיע בבת אחת, בסדר? שלא באמת יש שתי תורות, יש תורה אחת. טוב, עכשיו בואו נעשה לחשוב אם ככה מה זה תורה שבעל פה. דבר ראשון, אנחנו מבינים שבדיוק כמו התורה שבכתב, זה צריך להיות משהו שהוא לא אינפורמציה טכנית. זאת אומרת, תורה שבעל פה שקיבל משה בסיני, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, זה לא שעכשיו אמרו לו שניים אוחזים בתלית. כן? כמו שראינו שתורה שבכתב שאמרו לו בסיני זה לא שיקריאו לה עכשיו את הפסוקים בספר במדבר, אלא זה איזשהו סוג של כוח רוחני, נכון? אז זה צריך להיות אותו דבר עם תורה שבעל פה, כי כמו שאמרנו, תורה היא אחת, אין הבדל בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה בשורשם, אלא זה שתי בחינות של התורה אחת. אז עכשיו בוא נראה למישהו שלך היום, אם לא זה לא נורא, כי זה קשה. אז מה זה התורה שבעל פה אם ככה, לפי אותו היגיון? מה יכול להיות התורה שבעל פה? תורה שבכתב הסברתי כבר. נכון? זה סוג של כוח נפשי שעניינו לרצות לפעול על פי החוקים האלוהים, כלומר להיות הרמוני עם המציאות, וזה מתבטא בפועל בזה שעם ישראל יש לו אנרגיה מיוחדת גם בפרט וגם בכלל, נכון? והפירוט זה לא קשור לתורה עצמה, התורה עצמה זה לא פרטי. אחרי זה מתחילים על זה להופיע פרטים, או באופן טבעי, כמו שאמרנו במצב המושלם, או דרך התורה שבארון, שזה מצב הפחות מושלם, אבל העיקרון הוא שהתורה זה כוח נפשי, והפרטים הם משלימים את הכוח, הם הפירוט של הכוח הנפשי, בסדר? כן.
זה כמו שאמרנו
שתורה שבעל פה
זה בעצם כיוון,
והתורה שבכתב זה כיוון, יש לך את הרגל מצוות, זה כמו מה לעשות, זה כמו נתפילים, זה כמו הרבה דברים שהם כיוון, זה לא נכון. כן.
תורה
שבעל פה נתן
את הביטוי לכוח
הזה. אמרת אמור, ובמה מתבטא הביטוי לכוח הזה?
פרטים של כל מצווה
ומצווה. לא אמרתי שתגלמו מה שאמרתי בכיתה ד', זה לא חוכמה. תסביר לי מה הקשר בין זה למה שהסברתי על תורה שבכתב, שזה מין כוח נפשי כזה, זה אנרגיה כזאת, נכון? אז מה זה תורה שבעל פה? אולי יש בדל של משהו טוב במה שאתה אומר, אבל צריך להבין את זה יותר טוב. אולי יש פה להעלות נמצצות מה שנקרא, מה שאתה אומר. תגיד, מה אתה מתכוון?
צריך לתרגם את זה למעשה,
נו, איפה התורה שבעל פה פה? בוא נשאל את השאלה כמו שאלתי בשור כדי. מה קיבלו בהר סיני? בסדר? אני חוזר לשאלה, בדיוק כמו שאלתי, עכשיו אני חושב לדבר. מה קיבלו בהר סיני? כן, מה?
אולי
אין
לנו
את
כוח
הנפשי הזה שצריך. אתה צודק. אבל לא אמרת כלום. כי מה אמרת? ברור שאם יש גם תורה שבכתב תורה שבכתב, צריך את פייל. אז אמרת, צריך כנראה גם את זה. אני מסכים, אבל מה זה? מה זה? אתה יודע?
לא, אין לנו מספיק כוח נפשי בשביל גם...
כן, אבל מה זה? זה פשוט תורה שבכתב
בכתב. אולי זה יכול לשמוע לדיבות האחרות...
לא. תורה שבכתב זה תורה שבכתב כיפשו אותו. זה לא שמוע לדיבות, זה תורה שבכתב. לא, אתה ודאי אומר דבר נכון, אבל אני רוצה שתגיד לי מה הדבר, אתה מבין? לא באופן כללי, באופן כללי ברור שכנראה צריך את שתיהם. זה לא חידוש. כן. תגיד לי מה זה, אתה מבין? כן, מה?
התורה שבעל פה,
חמישי,
זה
רוצה...
נכון,
זה התורה שבעל פה. זה בעצם המתפרד, מתפרד, 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 מתפרד,
מתפרד,
מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד, מתפרד,
מתפרד, מתפרד, מתפרד,
זה נקרא תורה שבכתב. זה כן, וזה קראנו תורה שבכתב. טוב, אין לכם הרבה סיכוי, אמרתי, זה קשה קצת. מה?
תורה שבכתב זה שקיבלנו את הכל מעורבב, ותורה שבעל פה זה בעצם שאתה לוקח את הדבר הזה מעורבב ואתה...
מה קיבלנו בתורה שבכתב? מה קיבלנו בהר סיני?
קיבלנו את כל העקרונות ביחד, כן? אבל קיבלנו את הכל...
אתה מדבר על תורה שבכתב עכשיו?
אני
מדבר על תורה שבעל פה קיבלו בהר סיני, כמובן.
כן.
מה קיבלו בהר סיני שנקרא תורה שבעל פה?
תורה שבעל פה היא כאילו בתוך התורה שבכתב, ובתוך התורה שבכתב אתה
מסיק את זה לדברים שלהם. תספר לי מה אתה יודע על תורה שבעל פה, זה אני יודע. אבל מה קיבלו בהר סיני שקוראים לו תורה שבעל פה? זה צריך להיות דבר ברור ופשוט כמו שהסברתי על תורה שבכתב, אתה מבין? וגם שונה. צריך להיות גם ברור וגם שונה. טוב, אחרון, נו.
זה השאיפה הטבעית בעצם שנובעת מהתורה שבכתב.
זה תורה שבכתב.
לא, התורה שבכתב היא
השאיפה.
היא השאיפה, ולא, וכל מה שיוצא מהשאיפה הזאת היא התורה שבכתב.
זה תורה שבכתב.
כל מה שיוצא, כל ההתפרקויות...
אבל למה זה דווקא? אז למה זה מחלק לשתיים?
לא, זה לא שתיים.
טוב, זה לא, הלאה, פשוט לא.
זה כמו בנסירה, יש לנו את התורה בכתב שזה טבוע בנו, ויש את התורה שבעל פה שזה קצת
חיצוני.
ובהר סיני קיבלנו את הדברים הטבועים.
זה תורה שבכתב.
כן.
אבל גם תורה שבעל פה היינו אמורים לקבל.
קיבלנו אותה, אבל לא בצורה ישירה.
מה קיבלנו? מה? מה קיבלנו? זאת אומרת, התשובה צריכה להיות... התשובה צריכה להיות פשוטה, בדיוק כמו לגבי תורה שבכתב וגם שונה. זה לא משהו מסובך. מה? אולי אתה אמרתי, יש בדל של אוזן, אפילו עכשיו יש אוזן וחצי. אם תסביר את זה ברור, אז אולי אתה צודק, אבל אני לא מבין מה... אני לא מבין באמת מה אתה אומר. באמת אני לא מבין. אני לא בטוח שאתה אומר... זה לא בדיוק, התורה שבכתב כוללת גם את תרי"ג מצוות לפרטיהם. כן, אבל הוא מתפרט בסוף בתורה שבכתב. יש כתוב תפילין. איך, מה? טוב, תנו לי לדבר, חברים. נו, חבר'ה, להוריד את הידיים. נו, אגיעם, זו את התמונה בתור שחקן אורח. מה? וגם אם כן, אז מה? זה פרט, אתה נתת לי פרט בתורה שבעל פה, לא אמרת כלום. יש עוד אלף דברים אחרים. טוב, חבר'ה, להוריד את הידיים, גמרנו. יאללה, להוריד את הידיים. בואו נרצה להתקדם, אנחנו רוצים ללמוד את הנושא. טוב, תקשיבו. יש שני חלקים, שקט. בואו נקרא. באחד, אני לא קורא את הכל, רק את זה. רק כאן בוא נראה אם אני קורא את זה עכשיו, שנייה. טוב, אני אסביר ואחרי זה נקרא פה. אני אסביר לתוך זה למה תורה שבעל פה יותר חשובה. תראו, כל דבר יש לו שני חלקים. אחד, עצם העיקרון, והשני, היישום של העיקרון במציאות. אני אסביר. בוא נדבר קודם לא על מצוות. אחרי זה נדבר על מצוות. יש עקרונות הנהיגה, בסדר? האדם הולך שם, לומד תיאוריה. אבל זה לא מספיק. בסוף הוא צריך עכשיו להיכנס למכונית וליישם את זה, נכון? היישום הוא כמובן קשור לעקרונות, אבל זה משהו אחר לגמרי. יש אחד שיש לו אלוף העולם, קיבל בתיאוריה, לא היה לו אף טעות, אבל אחרי זה יש לו רגל, שתי רגליים שמאליות ושתי ידיים אחרי הגב, ומסתכל בראי כל הזמן, נכון? זה לא בהכרח מי שטוב בתיאוריה הוא גם טוב בנהיגה, נכון? למה? למה זה? תגיד, בן אדם הוא יודע את כל העקרונות פיקס, אז למה הוא לא נוהג טוב? כי פה צריך משהו, זה משהו אחר, זה כוח אחר לגמרי. הכוח הזה אומר, איך אני עכשיו חי את העקרונות האלה בפועל, נכון? בוא ניקח דוגמה של התורה, שאנחנו מכירים המון, נגיד אין סוף דוגמאות כאלה. כתוב בשבת, לא תבערוש בכל מה שבתכם בכל השבת. כמו שאתה לכם קרפת את הדוגמה, המציאו נאון עכשיו. טוב, אז עכשיו מה זה? זה אש או לא אש? זה כבר לא שאלה עקרונית. באופן עקרוני, זה ברור, אש אסור, לא אש מותר. זה הכל פשוט, אין פה שאלה עקרונית מבחינת תורה שבכתב, אין פה שאלה בחיים. האם הדבר הזה זה אש או לא? נכון? זה כבר שאלה שהיא קשורה לחיים. אז למעשה יש פה שני דברים. יש פה את העקרונות שהם נקראים תורה שבכתב, כמו שאמרנו קודם, שזה השאיפה הפנימית של לחיות לפי העקרונות האלוהים. החוץ הזה צריך את הכישרון לתרגם את העקרונות האלה לחיים בצורה נכונה. על זה נאמר בדוד המלך בחלק מהשבחים שלו, שהרב אלי אומר אותם בערך שלוש פעמים בשבוע, אז אחד מהם, בשבחים של דוד המלך, זה והלכה עמו, נכון? זוכרים? אומרים יפה תואר, יפה ורא, יפה זה, זה וזה, אחרי זה כאילו מסבירים במדרש את כל הדברים, ואחד מהם זה הלכה עמו. אני שואל, מה שומד בהלכה עמו? אם עוד השולחן ערוך הלכה עמו, מה זה הלכה עמו? זה כמו הנדסה, בן אדם למד הנדסה, הוא יודע לדור קשרים, לא יודע לדור קשרים, אין הלכה עמו, אז תגיד אותו דבר גם בתורה, מה הבעיה? בן אדם למד השולחן ערוך, עבר בחינות של הרבנות, אז עכשיו הלכה עמו, מה השאלה? תשובה, זה לא עובד ככה. בשביל לפסוק הלכה צריך איזשהו משהו נוסף, שהוא כישרון טבעי לפסוק נכון. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שיודע את כל השולחן ערוך בעל פה, למד את כל הגמרות, אבל הוא פוסק הפוך כל הזמן. למה? כי יש לו פחות את הכישרון לתרגם את העקרונות שהוא מכיר אותם אל החיים. בזה התורה שונה מהנדסה. הנדסה, בן אדם למד את איך בונים גשר, עכשיו הוא משהו צריך לקחת לחשב את זה ושלום. אבל בתורה זה לא ככה. יכול להיות בן אדם שהוא מבין את כל העקרונות ופוסק לא נכון. יש מקום הגמרא, נדמה לי שרבה, אם אני לא טועה, שאומרים לו להספיד איזה תלמיד חכם. אם הוא מוכן להספיד את תלמיד חכם, אז הוא אמר, מה אני אגיד פה? שמת צנע מלא ספרה? צנע מלא ספרה הכוונה קד מלא ספרים. זאת אומרת, אין לי מה להגיד בהספיד שלו. מה אני אגיד פה שעכשיו קוברים קד מלא ספרים? שמה נמשל? כמובן נמשל, זה אחד שיודע המון, אבל הוא לא יודע לשתוק בכלל. זאת אומרת, זה שאדם יודע את כל התורה בעל פה, ויכול להגיד עכשיו את כל הגמרות ואת כל הפויסקים, זה עוד לא מה שיודע לפסוק. צריך משהו אחר. המשהו האחר הזה זה כישרון לחבר בין העקרונות לבין החיים. הכישרון הזה קוראים לו תורה שבעל פה. זה כישרון, זה בדיוק כמו תורה שבכתב, זה סוג של אנרגיה רוחנית. עם ישראל שעמד על הר סיני קיבל את היכולת לחבר את העקרונות האלוהים אל החיים בצורה אמיתית. שמה זה אמיתית? אמיתית זה על פי המגמה האלוהית. זה מה שהשם מתכוון. השם מתכוון שלא ידליקו נאונים בשבת. השם מתכוון שיגזרו, אני יודע מה, נטילת ידיים. השם מתכוון שיעשו עירובים. זה מה שהשם מתכוון. בשביל לכוון לרצון השם, הכוונה, לדעת, לא רק לפרט את התורה שבכתב במובן הטכני, שלולה, אבל צריך לדעת מה האורך שלו. שזה טכני. אלא הכוונה שיש עכשיו קושיות, כמו שכל התורה שבעל פה מלאה קושיות כאלה, שאלות חיים מה שנקרא, היכולת לכוון את התשובה למה שהמגמה האלוהית המקורית התכוונה, זה נקרא תורה שבעל פה. אז אחרי אתם רואים שהתורה שבעל פה, תורה שבעל פה מאוד דומות. כל אחד מהם זה עוצמה נפשית, רק זה שתי עוצמות נפשיות שונות. העוצמה הנפשית הראשונה שקוראים לתורה שבכתב, משמעותה שהאדם יש לו אנרגיה פנימית לחיות על פי העקרונות האלוהים. אז האנרגיה השנייה, הכוח השני שקוראים לתורה שבעל פה, הוא הכוח לתרגם את העקרונות לחיים נכון בכל נקודת זמן, כי הרי החיים משתנים כל רגע, נכון? אז עכשיו בנקודת זמן הזאת צריך לתרגם את העקרונות בצורה כזאת ולא אחרת. אז זה נקרא תורה שבעל פה. אז עכשיו ראינו למה תורה שבעל פה זה תורה שבכתב, שתיהן ניתנו למשה לעם ישראל כולו בהר סיני. הן שניהן מאוד דומות, שתיהן דומות אחת לשנייה, שניהן כוחות נפשיים, וזה לא קשור לכל הפרטים. אחרי זה, מתוך זה מופיעים כל הפרטים של כל מה שכתוב אחרי זה במשנה ובגמרא ובהמשך. אבל התורה בעצמה זה כוח נפשי, זה החידוש. זה לא פרטים, זה לא טכניקה. זה משהו שנוצר בנשמות. עכשיו תראו שתורה שבעל פה זה יכולת של עם ישראל בכל הדורות. אוקיי? אז זה, פה הבנו עכשיו מה זה תורה שבעל פה. עכשיו בואו נעבור לפסקה של הרב. מזה עכשיו אנחנו נבין את השלב האחרון, וזה למה תורה שבעל פה יותר חשוב מתורה שבכתב. לפי זה, ולמה היא שייכת לצד הכללי, כמו שלמדנו בשיעור הראשון על הקוטי. בוא נקרא עכשיו איפה שכתוב אחד למטה בבית. אתם רואים? יש פה אחד ולמטה יש בית, שם אנחנו נקרא. תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה. אני אסביר הכל תכף, אבל אתם רואים, זה בדיוק מתחבר למה שלמדנו בשיעור ראשון על הקוטי. שמצד וחתן את הגילוי השמימי של תורה שבכתב. בהתגלותה נמוכה היא תורה שבעל פה מתורה שבכתב. כי הרי הגורם הראשי למצוא את כתיבתה היא התורה שבכתב. כן? אז בנגלה, תורה שבעל פה פחות חשובה מתורה שבכתב. ההתגלות שלה יותר נמוכה, איך אנחנו רואים את זה? בזה שבדיוק כמו שאתה שאלתם מההתחלה, הרי כל התורה שבעל פה עניינה לפרט את התורה שבכתב. נכון? אז לכאורה, התורה שבעל פה היא רק, נקרא לזה תרגום של התורה שבכתב, אז ברור שההתגלות שלה יותר נמוכה. אתה מתחיל קודם מהפסוק בתורה, ואז אתה מנסה להבין מה אמרו שם. אתה מקשה פסוקים, אתה עושה י"ג מידות כמו שאמרו פה, נכון? והכל, הבסיס זה התורה שבכתב, ועל זה אתה עכשיו מוסיף הבנה. אז לכאורה, בהתגלותה, כמו שכותב הרב, התורה שבעל פה יותר נמוכה מהתורה שבכתב, נכון? אבל, אני קופץ טיפה, אבל בצורה הפנימית, אתם רואים? הלא התורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה. הרי גרמה סגולה אלוהית בנועה זו זו להופעת תורה מן השמיים אליהם, ונמצאת אלוהינה תורה שבעל פה שבשורשה משורש תורה שבכתב חווים דברי סוגרים יותר מדברי תורה. תכף אני אסביר את זה במשל יפה, ואז הכל יהיה ברור. בסדר? אתם יודעים, פשוט דוגמה יפה. ואז הכל יהיה ברור. הדבר ראשון, אני אתן לכם דוגמה. כן, נגיד שהולכים לצבא למחנה טירונים. בסדר? מה אנחנו רואים במחנה של הטירונים? יש תוכנית אימונים, נכון? נקרא לתקנון המחנה. יש תוכנית אימונים, וכל מה עובדים לפי התוכנית אימונים, נכון? היום הראשון עושים מדס, ביום השני עושים משווח, ביום השלישי עושים מסלול טרק, נכון? אתם רואים, שאתה בא ואתה רואה שהדבר הכי חשוב שם במחנה הזה, זה התוכנית אימונים. הכל עובד לפי התוכנית. כל הזמן צריכים להבין האם עכשיו היו צריכים לפי התוכנית, אני יודע, לפגוע 2 מתוך 6, ופגעו רק 1 מתוך 6, אז לא עבדו בתוכנית, צריך עכשיו לעשות, לחשוב איך עושים שכן יעבדו בתוכנית וזה. סתם נראה לי בחוץ, ברור לך שהתוכנית הזאת, זה למעשה הסדר של המחנה, הכל עובד לפי זה. ברור העיקרון? יופי. אבל בסופו של דבר, מה המטרה של כל המחנה טירונים הזה? בשביל מה עשו אותו? בשביל ליצור חיילים טובים, נכון? ליצור חיילים טובים, שזה עשו אותו. לא עשו אותו בשביל לקיים את התוכנית. התוכנית היא רק משהו שבא להכשיר אנשים יותר טובים, חיילים יותר טובים, נכון? במה מתבטא חייל טוב? בוא נחשוב. וזה שהוא יודע עכשיו בעל פה את כל עקרונות הכלייה? לא. מתבטא זה שבשטח הוא יודע לעשות את זה הכי טוב, נכון? זאת אומרת, העקרונות האלה צריכים להתתרגם בסוף לכוח כזה שהוא ידע אחרי זה בשטח לעבוד נכון. מבינים מה אני אומר? כן? אז עכשיו, אם ככה, מה המטרה של המחנה? ליצור חיילים טובים, נכון? מה ההגדרה של חיילים טובים? כאלה שמסוגלים בסוף בשטח להיות חיילים טובים, לעשות את, נצח במלחמה, לצורך העניין, נכון? זה המטרה פה. את המטרה פה היא להוציא מכל אחד את הסגולה הפנימית שלו, את הנקודה שבה הוא מסוגל עכשיו לחיות בשטח בצורה הכי נכונה, נכון? יופי. עכשיו, בוא נחזור למחנה. כשאתה מסגר למחנה, אז הדבר הכי חשוב במחנה, כמו שאמרנו, זה התקנון, נכון? התורה שבכתב שלו, העקרונות שם, נכון? אבל בפועל, בשביל מה יצא כל העקרונות האלה? כתבו אותם בשביל להוציא אנשים שחיים נכון, מבינים? זה עד כאן המשל, עכשיו בוא נעבור לנמשל. אז הנמשל ברור. השם ברא את העולם כדי שעם ישראל יחיה את הסגולה הפנימית שלו. שזה השם ברא את העולם, או בנמשל, או במשל, השם ברא את העולם כדי שהחיילים יהיו חיילים טובים, שירוצו בשטח וינצחו, נכון? לכן השם נתן להם את התורה, זה מה שמסביר פה עכשיו הרב, גרמה סגולה אלוהית בנו הזזו להופעת תורה מן השמיים אליהם. התורה בכתב זה התקנון של המחנה, זה התוכנית אימונים. עכשיו, נכון שהתוכנית אימונים היא קדושה, הכל עובד לפי התוכנית, מי שחורג מהתוכנית אשר מלכים אותו, זורקים אותו לבור עם הריות, נכון? אבל זה לא כי התוכנית חשובה באמת מצד עצמה, היא חשובה רק מצד הערך העצמי שלה. הערך העצמי שלה זה בזה שהיא צריכה עכשיו להכשיר את האנשים האלה להיות אנשים יותר שלמים, נכון? אז אם נחזור לנשאל, אז יוצא שהיסוד של הכל זה מה שעם ישראל יחיה את החיים הפנימיים שלו. שיהיה חייל טוב, מה שנקרא. בשביל זה השם עכשיו נותן להם את העקרונות של החיים הטובים, הנכונים, איך להיות יותר רוחני. זה נקרא תורה שבכתב. אז לכן אתם רואים איך זה עובד בשטח. בשטח אנחנו כל הזמן מפרשים את התורה שבכתב, כלומר אנחנו מבינים את התוכנית אימונים. אבל באמת, כל השורש זה בא בשביל שבסוף יחיה בשטח טוב. אז מזה הבנו את העיקרון, למה תורה שבעל פה בשורשה יותר גבוהה מתורה שבכתב. כי הנקודה בתורה שבעל פה זה עצם החיים בעצמם, זה מה שהשם רצה, והתורה שבכתב היא רק כלי להוציא את התורה שבעל פה, כלומר את הנשמה, את חיי עם ישראל, מהכוח אל הפועל. אז לכן אנחנו מבינים שהמטרה הראשית היא נקראת תורה שבעל פה, והמטרה המשנית נקראת תורה שבכתב. אני רק חוזר למה שאמרתי לפני 10 דקות, וזה. נתות זה תורה אחת. לא באמת שיש תורה שבכתב פחות חשובה, תורה שבכתב יותר חשובה. באמת, החיים הפנימיים של עם ישראל הם אותם העקרונות. ישראל קודש ברוך הוא ורית אחד הם. אבל אם אתה רוצה עכשיו להפריד, אז ודאי ההתגלות הזאת שנקרא תורה שבעל פה היא יותר עליונה. אז עכשיו אחרי שהבנו א' מה זה תורה שבעל פה, שזה היכולת להיות חיילים טובים, זאת אומרת השם קודם יצר פה חיילים טובים בפוטנציה. כאלה שיכולים עכשיו להיות בשטח ולעשות את זה טוב. אחרי זה הוא הוריד להם את התקנון, כדי ש... את התוכנית אימונים, כדי שגם יעשו את זה טוב. אבל קודם הוא יצר להם את הכוח הזה לחיות נכון. אז מזה למדנו, מה למדנו מזה? למדנו מזה עכשיו מה מקור הסמכות של תורה שבעל פה, שזה נראה התחלנו. אז אם ככה, למה אני צריך לקיים תורה שבעל פה? תשובה. כי מקור הסמכות של מי שפוסק בתורה שבעל פה, זה בכלל אם הוא חכם או טיפש, כמו שלמדנו בשיעור הראשון הראשון הראשון. אם באמת התורה שבכתב הייתה העיקר, ותורה שבעל פה זה רק הפירוט שלה, אז הקריטריון להיות רב יותר חשוב היה כמה הרב יותר חכם. כי הרי העיקר זה התורה שבכתב, העיקר זה התוכנית אימונים, ועכשיו מישהו יודע להגין את זה יותר טוב, זה העיקר. אבל כיוון שזה בכלל לא ככה, אלא עיקר הנקודה בעולם זה שעם ישראל יחיה על פי רצון השם. רצון השם זה מין עוצמה פנימית שעם ישראל נותן, שהשם נותן לעם ישראל בכל הדורות. תבינו שהתורה ממשיכה להופיע כל הזמן. נכון? כל השופר הולך וחזק, הכוונה, ולא יסף, אז הוא אומר, לא יסף זה גם לא יפסיק וגם לא ימשיך. לא יפסיק, הכוונה שעד היום יוצאת בת קול מהר סיני כל יום ולמדת לנו תורה. לכן יסוד הסמכות של תורה שבעל פה זה מה שהשם עכשיו החליט שזה יהיה הרב. ממילא הוא עכשיו הנציג של העוצמה הזאת שנקרא תורה שבעל פה בדור הזה. איפה אנחנו רואים את זה? ותראו הוכחה למה שאנחנו רואים. כתוב, יפתח בדורו כשמואל בדורו. נכון? יפתח הוא משל לעם הארץ. הוא לא יודע כלום, הוא עושה שם טעות בנדרים. עם הארץ. שמואל הוא שקול כמשה ואהרון, היה ראוי לקבל את התורה. כל מיני חשבנו שיפתח בדורו כשמואל בדורו זה מסכניות, מסכן, דור מסכן, לא רק יפתח, נוכל לעזור. אז זה עכשיו הפויסק, אבל זה בכלל לא ככה. הרעיון שיפתח הוא עכשיו הנציג של תורה שבעל פה בדור הזה, הוא עכשיו הפויסק. כיוון שהשם מינה אותו לפויסק של הדור, הרי השם מינה אותו, נכון? לא הגלעדים, השם ממנה. כיוון שהשם מינה את יפתח לפויסק של הדור, סימן שזה מה שהוא רוצה. והפסיקה של יפתח זאת האמת עכשיו. ומה שהוא פוסק זה רצון השם בדור הזה. זאת אומרת, הוא רוצה שבדור הזה חיילים ילכו רברס ויראו הצידה. זה מה שהוא רוצה. אחרת אולי ימנה אחד שלא ידע לראות. אתם מבינים? כיוון שהוא מינה אותו עכשיו בדור הזה, אז הוא הפוסק של הדור ולכן צריך לשמוע לו. לא כי הוא חכם או טיפש. אלא בגלל שהשם מינה אותו. עכשיו, תראו, יש כללים. אנחנו לא עכשיו לא רואים שכל טמבל עכשיו הוא יהיה רב פוסק. אלא יש כללים לעם ישראל מי פוסק ומי לא. צריך ללמוד תורה, צריך שמישהו יסמיך אותו. אתם מבינים עכשיו למה צריך שמישהו יסמיך אותו דרך אגב? למה לא מספיק שהאדם יעמוד בבחינות? כמו שאמרנו קודם, צריך שמישהו יראה שהאדם הזה מסוגל לפסוק, והוא לא רק צן המלא ספרה שיודע עכשיו את כל השולחן ערוך בעל פה, אבל בסוף הוא טמבל לא מסוגל לפסוק כלום. לכן צריך רב שמכיר אותו ויודע שעכשיו אפשר לסמוך אותו. אז זה נושא של הסמיכה. אז אותו דבר, אותו עיקרון זה, כיוון שמישהו עכשיו הוא מבטא את רצון השם בדור הזה, ממילא צריך לעשות מה שהוא אומר. לא כי הוא חכם או טיפש. עכשיו אני אומר, זה לא שהקדוש ברוך הוא ממנה דווקא את הטיפשים הכי גדולים לרבני עם ישראל. בסוף אנשים גם לומדים, גם זה לא קורה ככה דווקא. בדרך כלל המצב הוא שהגדול הדור הוא גם הפוסק. אבל הסמכות שלו לא נובעת מזה שהוא חכם, זה החידוש של מה שאני אומר. יותר טוב כמובן שהוא חכם, זה הרבה יותר נעים והגיוני שהפוסק הוא גם חכם והוא הרמב״ם. זה יותר הגיוני ונעים וקל לקבל. אבל זה לא מקור הסמכות שלו. מקור הסמכות שלו זה הלכה למשה מסיני, שהשם ציווה לשמוע אל החכמים באותו דור, כי הם עכשיו מבטאים את אותה אנרגיה פנימית שקוראים לה תורה שבעל פה. וזה מקור הסמכות שלהם. לכן אנחנו צריכים לקיים תורה שבעל פה יותר מתורה שבכתב. כי תורה שבכתב זה בסוף רק התוכנית עבודה של המחנה. אז בסדר, אז ברחת מטווח אחד, אפשר לשאול. אבל תורה שבעל פה זה בסוף תהיה חייל גרוע בשטח. אז מה יצאנו לך? שמה עשינו? מי צריך אותך בכתב? לכן, עד כאן סיכום. אפשר להגיד שבזה סיכמנו את כל הנושא, תכף נתן לשאול שאלות. ולכן זה מקור התורה שבעל פה, ראיה לכל מה שאנחנו רואים נוספת זה שכתוב א', כמו שדיברנו על זה שהמצווה היא לעסוק בתורה ולא ללמוד תורה, זה ראיה שהנקודה היא האנרגיה הפנימית ולא האנרגיה האינטלקטואלית. ולסיום אני אזכיר לכם מה אנחנו אומרים בברכת התורה, כן, שאומרים אשר נתן לנו תורת אמת ו חיי עולם נטע בתוכנו. זה בדיוק מה שלמדנו בשיעור הזה, נכון? חיי עולם נטע בתוכנו, זה התורה שבכתב, התורה שבעל פה, שבכתב עליהם, כמו שהסברתי. זה תקרא, זה חיי עולם. זה לא, התורה זה לא מה שגבילים בארון. התורה זה מה שזה טוב, בתוך החר. זה מה שזה חבר. זה כך, חיי עולם נטע בתוכנו. אז צריך לחיות על פי הפנימיות הזאת. זה נקרא תורה. תורה זה מה שהשם נטע בתוכך. זה לא מה שיושב עכשיו בארון בגבילים בארון. עד כאן אפשר להגיד שבזה סיכמנו את הנושא. שאלות וזה נגמור. כן.
למה בעצם הרב יש לו יותר ממנו?
כי ברגע שהשם כתוב אפילו ריש גרגותא מכריזים עליו מן השמיים. ריש גרגותא זה אחד שאחראי על אמת מים שמפזרת את הזה. כיוון שהשם מינה את יפתח לפוסק של הדור שלו, סימן שכל אותה יכולת פנימית שנקראת תורה שבעל פה היא עכשיו מתנקזת דרכו. וההבנה שלו זה ההבנה של השם בדור הזה, כי זה הרעיון שאין פה אמת או שקר. בדור הזה צריך לפסוק כמו בית שמאי ולא כמו בית הלל. ככה, כי זה מה שמתאים לדור הזה לפי רצון השם. אז הוא ידאג שבית שמאי יהיו יותר. אתה מבין?
זה סוג של תורה שבכתב ש...
לא, התורה שבכתב לא משתנה, כולם קוראים את אותם פסוקים, אבל אחד כמו בית שמאי מבין שכל אדם בערב יתו ויקראו, ואחד אומר, ובית לא אומרים, כל אחד קולה בדרכו. נכון? הוא מבין ככה, הוא מבין ככה. עכשיו, אם השם היה רוצה, אז הרוב היה בית שמאי ונגמר, נכון? כן. כן, אבל הם בעצמם מגלים את זה. אז הקדוש ברוך הוא, כן, רוצה שיביאו קורבן, מה יש? רוצה שיש גגה כזאת, למה לא? לא, תקשיב רגע. זה שעדיין הם הפוסקים של הדור, זה לא אומר שלא יכול לעשות טעויות. זה אומר שזה הכיוון הפסיקתי העיקרי עכשיו. זאת אומרת, זה הרוחניות שהקדוש ברוך הוא יוצא. אז עובדה מפתח בעצמו עושה טעויות. כמו שראינו עם בת יפתח, זה בעצמו טעות שלו. אתה מערבב פה בין הסגולה לבין הבחירה, כמו שאמרו קודם. קצת הסגולה, עכשיו זה ככה צריך לפסוק. קצת הבחירה, אנשים לא הלכו לישון וכל ללמוד תורה. כן, שאלה אחרונה, מה? סליחה, מי בחר ביפתח? הקדוש ברוך הוא בחר, הגלעדים לקחו אותו למלך עליהם שישי לכם נגד מלך בני עמון. איזה, מי הקדוש ברוך הוא בחר בו? פשוט הוא היה לוחם הכי טוב שם. אתה לא מבין שכל מה שהשם עושה זה השם בחר. גם שהשם מינה את הרבנים היום זה השם מינה אותם. למה הם דווקא הצליחו להיות רבנים ולא אחרים?
למה?
זה נאמר, אפילו ריש
גרגותא.
תהיה רב הראשי. אם תצליח, סימן שם בחר אותך. ההוכחה זה שתצליח. אין לבין בלציבות, יש תחרות די גדולה למקום הזה, נכון? לא, בוא נראות. פורמים זה לא שייך בכלל, זה כמו תשאל מים חתולים. מה זה קשור? הם בכלל לא יהודים. הם יהודים אולי מצד אמא שלהם, אבל מה הקשר בין רפורמים לבין תורה? זה לא רב. מה? זה בחורה עם כיפה. מה רב? מה קשה? ואדם יקרא לעצמו רב. אני אומר, אני אקח את הכלבה מהחצה שלו, אני אקרא לה רב גם. תגידו, הקדוש ברוך הוא בחר אותו. אני לא רוצה לימא. דובר על רב זה מישהו שעבד לפי הכללים של עמד שולחן ערוך, שמישהו הסמיך אותו, שעשה בחינות, לא יודע, שלמד אותו, זה לא עושה כל סטנבל, אתה נהיה רב. טוב, וזה גם אמרנו את השיעור, נתראות העיניים, אני אשמד על השיעור.